טוב, אנחנו בפסקה ב' מהדרכת תפילה וחלקיה, התחלנו אותה. עוד פעם, דרש רבי שמלאי לעולם מסדר אדם שפחו של הקדוש ברוך הוא ואחר כך התפלל, מינה לנו ממשה, דכתיב ההתחנן אל השם בעת ההיא. וכתיב השם אלוהים אתה אכילותה, וכתיב ותרי, אברנה ואראה את הארץ הטובה וגומר. צריך שהתפילה תהיה נקייה מכל רעיון של שינוי רצון והתפעלות בחוק השם יתברך, מה שהודעה כוזבת ביחס לאלוהות, ומביאה להשחטת סדרי השלמות האנושית. כן, אז את זה ראינו אתמול. ואמרנו פה שיש פה איזושהי הערה של הרב, שכאשר ישנה דעה משובשת, שבתפיסה כזו או אחרת יותר מוכרת לאדם בעצמו, זה פחות מוכרת לו, זה איזושהי הכרה אינסטינקטיבית, שאנחנו בתפילה אנחנו צריכים לפעול על שינוי הרצון האלוקי. אז אמרנו שזה גורם רעות רבות והשחטה בסדרי השלמות האנושית. אז אתמול נגענו בזווית של המשמעות של לשנות את הרצון האלוהי. בעומק העניין זה צריך להבין, זה אומר ש אדם חי בתודעה שאין אמת, אין אלוקים, וכל הסכנות הכרוכות בזה. יכול להיות שיש פה עוד עניין בעייתי, כשאתה חושב שהאלוהים הזה שלנו, שאנחנו מדברים עליו ואליו, אז אנחנו משנים לו את הרצון, זאת אומרת, יש פה איזושהי בעיה, ועכשיו צריך לבקש שהבעיה תחלוף, אז בוא נשכנע את הגורם המוסמך שירצה בטובתנו וכו'. אז יכול להיות שיש פה עוד איזושהי בעיה מוסרית, אני חושב, שזה האלוהים של האדם, אז זו קריקטורה קצת בעייתית, כי מה זה האלוהים הזה? זה אלוהים שצריך לשכנע אותו על צריך לשכנע אותו שיהיה טוב? זאת אומרת, על מה מתפללים? בגדול, מתפללים על דברים טובים. אז למה צריך להתפלל על זה? זה קצת יוצר איזשהו יחס של, אתם יודעים, אתה בסוף יכול להתחנן למורה שהוא יוסיף לך בציון. בסוף הוא גם לא מעלה. אתה אומר, בוא, הוא אטום. ושוב, אף אחד לא ידבר כמו שאני מדבר עכשיו, אבל אני חושב שזה גם בחינה, אני מקווה שאני דובר אמת. אני חושב שזו גם בחינה מסוימת שיושבת מאחורי התודעה של האדם שאפשר לשנות רצון אלוקי. זאת אומרת, היחס לאלוקים כזה, שאנחנו מנהלים איתו את המבקש נותן בהקשר הזה, של בוא נשכנע אותו, אז אני חושב שזה מעיד על תפיסה בעומק של האדם, את האלוקים כמין איזשהו שליט, בעל כוח, שזה מילים קדושות בדרך כלל, בעל הכוחות כולם, אבל פה במובן הקצת רודני, קריקטורי קראתי לזה. יכול להיות שזה גם כן סוג של השחטה מוסרית. טוב, אז זה לא. התפילה צריכה להיות נקייה מכל הרעיונות האלה. לעומת זה, עצם ערך התפילה וביטחון פעולתה בקיבוץ תנאיה, גם מלבד פעולת השגת המבוקש, והתרוממות הנפש וזכותה על ידי התפילה, ופינה גדולה בהשלמת האדם. על כן צריך שיבין כל מתפלל שהתפילה היא חוק נפלא שחקק הקדוש ברוך הוא בעולמו, להשלמת יצוריו בכל דרכי השלמות, ובייחוד לתכלית השלמתם המוסרית הנצמחת ממנה. ואינה בגדר עניין המוטבע בחוקו יתברך חלילה. אז מה אומר הרב? מה צריכה להיות הגישה לתפילה? מתוך איזה רעיונות ניגשים לתפילה? אומר הרב, עצם ערך התפילה וביטחון פעולתה בקיבוץ תנאיה. צריך לגשת לתפילה מתוך הערכה לתפילה. הערכה, הכוונה, המבט השלם, המבורר ביחס לתפילה. ביטחון פעולתה בקיבוץ תנאיה. צריך להיות בטוחים, וזה חיסרון. כנראה שאם אין לנו את ביטחון הפעולה בתפילה לפני שאנחנו מתפללים, אז התפילה היא תהיה, בהמשך יהיה לנו פה פסקאות, היא תהיה כמו מסוי או משהו כזה. אנחנו צריכים להיות בטוחים בפעולת התפילה בקיבוץ תנאיה. זה לא יקרה בלי שאתה תאפשר, בלי שתייצר את המצב של התנאים המקדימים שהם מוכרחים. אבל בקיבוץ תנאי התפילה, אז צריכים להיות מלאי ביטחון בפעולתה. אומר הרב, גם מלבד פעולת השגת המבוקש. פה אני קצת מתלבט אם לקרוא את המלבד גם על המשך המשפט. האם לקרוא את זה גם מלבד פעולת השגת המבוקש והתרוממות הנפש וזכותה על ידי התפילה, או לקרוא גם מלבד פעולת השגת המבוקש. זאת אומרת, אני מציע שאולי יש פה טעות בפסיק, כי קשה לי להבין שהרב ידבר על מעלת התפילה בלי התרוממות הנפש וזכותה. גם במשפט הבא הוא יחזור על זה. במשפט הבא הוא יגיד, צריך שיבין איך התפילה היא משלימה אותנו, היא מרוממת אותנו. אז אני חושב שהפיסוק פה, אותי הוא קצת מבלבל. כי אני חושב שהמלבד מתייחס, אין לי ביטחון, אין לי ביטחון. צריך שיהיה ביטחון בתפילה וגם פה שלומדים, אבל פה אני לא בוודאות אומר את זה. שהמלבד הולך רק על השגת המבוקש. זה נכון, אתה מתפלל על רפואה. ותדע לך שאנחנו אמורים להיות מלאי ביטחון בחוק התפילה, בערך התפילה, גם אם בפועל לא תמומש הבקשה כפי שעליה שפכנו שיח לפני השם. אנחנו באנו לתפילה להתפלל על חולה, להתפלל על כל מה שיש בסידור התפילה. והמציאות היא לא מופיעה עדיין את הבקשות שלנו, או בכלל לא, או עדיין לא. אז אומר הרב, נכון, זה לא הנקודה של השגת המבוקש. התפילה בכלל, הנקודה שלה זה לא לשכנע מישהו. שאם הנקודה היא לשכנע מישהו, אז הפרמטר היחיד, אם הצלחתי לשכנע אותך בסוף או לא. אם עניינה של התפילה זה לשנות את הרצון של הקדוש ברוך הוא, שתהיה גאולה. זאת אומרת שעד שאין לנו את שופטינו כבראשונה, אז לא שכנענו אותו. ואז יוצא שלא, התפילה היא לא כלום. אבל זה לא. צריך שיהיה ביטחון בערך התפילה, בפעולתה, גם בלי פעולת השגת המבוקש. זה, ערך התפילה זה התרוממות הנפש וזכותה על ידי התפילה. אתה יצאת, כן, אז ככה אומרים בחסידות, אם יצאת מהתפילה והשתנית לטובה, אז זו תפילה תפילה מקובלת. ואם יצאת מהתפילה ואתה אותו דבר כמו לפני שהתפללת, אז זה לא תפילה טובה. כי עיקר הנקודה זה התרוממות הנפש וזכותה. כמו שלמדנו בתפילה המתמדת, אז אתה שוטל את עצמך בחיים הנשמתיים. ואתה מעשה את הרצון שלך. אנחנו בתפילה מעשים את הרצון, אנחנו מכוונים אותו, אנחנו מאדירים אותו ביחס אל הטוב. וזה בינה גדולה בהשלמת האדם. על כן, צריך שיבין כל מתפלל שהתפילה היא חוק נפלא שחקק הקדוש ברוך הוא בעולמו להשלמת יצוריו בכל דרכי השלמות. התפילה היא עוד חוק, עוד נתיב מנתיבות העולם, שבנתיב הזה מה שאדם עובר בו זו התעלות, התעלות והשלמה מוסרית. זו הנקודה בתפילה. פה הרב כבר מכין תשתית גם להסביר באמת איך תפילה עובדת ביחס לבקשות שלנו. קצת נגענו בזה גם אתמול בפסקה הראשונה, שאתה מתקפל פנימה לחיים המקוריים, אז אתה מתקפל פנימה לחיים המקוריים, הם הרבה יותר פתוחים לזרם המקורי. כל שאנחנו נהיה יותר רוצה ישועה, אז אנחנו גם נהיה יותר בישועה. לא במובן הטכני, פעם שמעתי הסבר כזה, אני לא יודע אם הוא לא נכון לגמרי. שמעתי הסבר, כשאתה מתפלא, יש פלואיני חולה, או לא משנה, יש צרה על כלל ישראל. אז אתה תתפלל, אתה תתעלה רוחנית, וממילא נמצא שהגזרה לא דיברה עליך, הפכת להיות פנים חדשות, שינוי, בשינוי השם יש פה השתנות. זה לא נראה לי טכני כזה. תפילה זה לא רק לברוח מהגזרה. כמו משחק מחשב שאתה מקפץ מימין לשמאל. אלא תפילה זה התכנסות במקור החיים. ושמה במקור החיים, אז החיים הם אלוקיים, ואם הם אלוקיים אז הם כנראה שלמים ובלי חסרונות. אבל פה הרב מכין איזה תשתית. איך מתקפלים לחיים האלוקיים כדי שתפילה היא תהיה כלי מוכן לקבל ברכה? עוד לפני הברכה צריך שתהיה כלי. ומה הכלי? התעלות הרצון. ההשלמה המוסרית. אני ניגש לתפילה, אני לא עסוק בשאלה אם אני משכנע מישהו. עזוב את זה שאם אתה חושב ככה אתה משחית את סדרי האנושות, כי זה מבט מאוד מאוד בעייתי. הרי אתה גם לא תצליח להתפלל. אני נכנס לתפילה כדי לטבול בים החיים האלוקיים. ככה גם באמת התפילה תעבוד. שמועה אומרת שכדי שתפילה, שוב, תעלה, צריך שתהיה בארץ ישראל, צריך שתהיה בירושלים. כי שמה באמת מצליחים לחיות את החיים. תפילה זה חזרה למקור, איך אתה רוצה לחזור למקור כשאתה באירופה? אז שוב, עצם ערך התפילה וביטחון פעולתה בקיבוץ תנאיה גם מלבד פעולת השגת המבוקש, והתרוממות הנפש וזכותה על ידי התפילה הוא פינה גדולה בהשלמת האדם. על כן צריך שיבין כל מתפלל שהתפילה היא חוק נפלא שחקק הקדוש ברוך הוא בעולמו, להשלמת יצוריו בכל דרכי השלמות ובייחוד לתכלית השלמתם המוסרית הנצמחת ממנה. ואינה בגדר עניין מוטבע בחוקו התברך, חלילה. אז הקדוש ברוך הוא שם טבע, תתפללו, תזיזו אותי מהעמדה שלי. לא, חס וחלילה. אז תגידו לי ששמעתם שהקדוש ברוך הוא עובר מכיסא דין לכיסא רחמים. שמעתם פעם דבר כזה? יש דבר כזה שהקדוש ברוך הוא עובר מכיסא דין לכיסא רחמים. טוב, אז כנראה שחזל בתיאורים המאוד מאוד בסיסיים שלהם, שיכולים לרדת אפילו לרמת ילדים בגן, אמרו דברים מאוד מאוד עמוקים, שהמעבר מכיסא דין לכיסא רחמים הוא בגלל מה שקורה אצלך. זה נקרא מעבר מכיסא דין לכיסא רחמים. אולי פעם צריך לעשות איזה שבוע חבורה על ערך במילון הראייה. יש ערך במילון הראייה שנקרא עיני השם הם התמיד משוטטים בארץ. מה זה עיני השם הם התמיד משוטטים בארץ? בגדול, יכול להיות שחלקכם כבר שמעתם אותי אומר את הבגדול של זה, אבל צריך ללמוד את זה מבפנים. עיני השם הם המשוטטים בארץ, הכוונה, כשאתה מדבר על הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא עושה, הולך, מניח תפילין, מתפלל, מקשיב לתורה שלך. לא מדברים באמת על הקדוש ברוך הוא, זה מזכיות הכסף. כשאתה מדבר על הקדוש ברוך הוא, אתה מדבר על השורש הפנימי שלך. מניין שהקדוש ברוך הוא מניח תפילין, שווה הנחת התפילין, נקרא לזה האובייקטיבית, האידיאלית שלנו. זה נקרא הקדוש ברוך הוא מניח תפילין. כשאתה מדבר על הקדוש ברוך הוא עובר מכיסא דין לכיסא רחמים, בתוכנו יש בחינה נשמתית שמאפשרת את היציאה מן הדין אל הרחמים. זה הכל מצידנו, הכל מצידנו. עיני השם משוטטים בארץ, כביכול מתוך מה שקורה בארץ. טוב, סוגיה גדולה, לצערי לא מפורסמת וחשובה מאוד מאוד. על כן ראוי שקודם כל תפילה יוקדם סיפור השבח, להורות שראוי לשבח הרבה על קביעת חוק התפילה שלא כפי המושג בדרך השאלה בשם טבע באלוהותו התברך. צריך לשבח את השם. שלוש ראשונות, עניינן, שאתה ניגש אל התפילה, זה לאו דווקא שלוש ראשונות, פה רואים שזה בכל תפילה, אבל אצלנו גם חכמי אנשי כנסת הגדולה תקנו לנו את זה בשלוש ראשונות. אתה בשלוש ראשונות ואתה עוד רגע מבקש אתה צריך לעצב את התודעה שלך לפני שאתה מבקש. ואתה צריך קודם כל להיות בתודעת הנצח האלוקי. השלמות האלוקית, שהיא ודאי ודאי המילה שינוי, היא מקרית לה. היא לא שייכת אצלה. מתוך זה, מתוך השבח של המציאות האמיתית, המוחלטת, המקורית, בשלוש הענפים שלה, אבות, גבורות, קדוש, שכנראה זה שלושת הבחינות. כבר שמעתם שהחיים תמיד מתחלקים לשלשות, כמו בצבא. החיים תמיד מתחלקים לשלשות. ימין, שמאל, אמצע, ימין, שמאל, כל החיים זה כך. אז ככה אתה ניגש ואתה פוגש את האלוהות על המכלול של השלישייה הזאת. כדי ביי, אין ספק שגם אתה חונן לאדם דעת, נכון? למדתם בנתיב העבודה, שהוא אומר, שים לי בברכת אתה חונן לאדם דעת, היא מתחילה בהמשך, ואתה. נגיד אחר כך כבר כתוב, השיבנו אבינו, לפחות אצלנו אשכנזים, השיבנו אבינו לתורתך. סלח לנו, רפאנו. למה לא כתוב, אתה רופא חולה? אז המהר"ל מסביר שם, אם אני זוכר טוב, ראיתי זה לפני הרבה שנים, המהר"ל מסביר שם שבאמת כשאתה בתודעה נכונה של שלוש שבח, אז הבקשה הראשונה היא כבר מהמשך השבח, היא כמו אתה קדוש, אתה חונן, אופס, בקשות. אבל המעבר הוא מעבר ישיר מהמציאות של הנצח האלוקי, של השלמות האלוקית, והבקשות הן רק לחזור לשם. רק לחזור לשם, וגם ההודעה היא לחתום את זה. ההודעה היא לא רק להגיד תודה, כי לפי זה רק הברכה האמצעית היא אמירת תודה. רק מודים אנחנו לך. מה עם המחזיר שכינתו לציון? מה שים שלום? איזה תודה יש בזה? שם גם כביכול בקשה. אבל כנראה שזה סוג של תודעה שמפנימה למה ביקשתי. אז כל אלה מרוממות את התודעה שלך בתפילה, שאתה עסוק רק בלטפס ללמעלה בהקשר המוסרי. ואז יש ביטחון התפילה, ואז גם לא קשה להתפלל. על כן ראוי שקודם כל תפילה יוקדם סיפור השבח. להורות שראוי לשבח הרבה על קביעת חוק התפילה, שלא כפי המושג בדרך השלב בשם טבע באלותו יתברך. והראיה ממשה חשובה מאוד, שהוא עליו השלום בהשגתו הגדולה, היה ודאי בטוח שלא יבוא לחשוב צד שינוי רצון והתפעלות בחוק השם יתברך על ידי התפילה. זה משהו שצריך שבחור בשיעור א' כבר ידע, אז בטח משה רבינו. בעל ההשגה הגבוהה ביותר. מכל מקום, הרבה משה להקדים שפחו, לגלות מן הכוח אל הפועל אמיתת הדעה ראויה להיות רשומה בלב על ידי התפילה. כי עניין של השבח זה לא הכרה טכנית, זה השייכות של זה. לגלות מן הכוח אל הפועל את הדעה הראויה. וכל וחומר כל אדם כוזב, שאפשר לו להיות טועה בדעות כוזבות. שראוי להקדים מה שירומם נפשו ויעמוד על ציור האמיתיות או האמיתיות. אז זה מה שצריך להיות מהשבח, רק הסכנה הגדולה היא שגם עלולים מהשבח לעשות סוג של תפילה שהיא בבחינת מחשבה ששמה כחוק טבע באלוהות שישתנה הרצון שלו אם אני אתפלל. בקיצור, אנחנו עם ענק ויש לנו שלוש פעמים ביום לפחות, שלוש פעמים ביום, יש לנו כל הזמן במשך היום. לפי המקובלים, גם כנראה שכל נשימה יש רגע מכונן. כן, המקובלים אומרים, כל הנשמה תעלה ליה, כל נשימה. כל נשימה אתה צריך לקחת לאחריות. אתה לא יודע מה יש בנשימה הבאה, איזה בחינות של דברים שאני לא מבין. אבל אנחנו עם ענק, ויש לנו שלוש פעמים ביום את המעמד הזה. את המעמד של ההתדבקות המוחלטת שעניינה עלייה מוסרית, שהאדם פשוט נסחף בה, נבלע בה בשלמות המקורית של התפילה, של האלוקות, וזה התפילה. ופה אני חושב שיש פחות, אבל גם במקומות אחרים הרב הסביר, ולכן התפילה זה חוק שיכול לפעול במציאות ממש. להביא לבריאות, להביא לגאולה, להביא למשפט. אז אנחנו עם שהלוז שלו הוא לוז של גדלות. אין לנו, אני אומר את זה כדי לעודד אותנו, אנחנו שייכים לזה. גם לי מאוד קשה, אבל אני דוחף את עצמי להיות שייך לזה. טוב. בואו נתחיל. אפשר לעשות פה את הקטע הראשון. רבי אליעזר אומר, עושה תפילתו קבע, אין תפילתו תחנונים. מהי קבע? אמר רבי יעקב ברידי, אמר רבי ישע, כל שתפילתו דומה עליו כמסוי. אני קורא רגע, תראו את השורה הראשונה בפסקה הבאה. רבנן אמרי, כל דבר, כל שאינו אומרה בלשון תחנונים. רבא ורב יוסף אמרי, דרד אמרת רבי, כל שאינו יכול לחדש בדבר. אז אסור לעשות את התפילה קבע. כל עושה תפילתו קבע, אין תפילתו תחנונים. ונחלקו פה מה זה קבע. אז רבי יושעיה אומר שזה מי שהתפילה דומה עליו כמסוי. רבנן אומרים שאתה לא אומר אותה בלשון תחנונים, ורבא ורב יוסף אומרים שאתה לא יכול לחדש בדבר. אז בואו נלמד את הדעה הראשונה. אומר הרב, לפני התפילה צריך להיות ציור הנפש כאילו היא נחלשת ממסע כדרות הרעיונות הרחוקים ממושגי השלמות ואור פני מלך חיים. ורק בזאת תגול מהליבה המסע אשר יכבד עליה בשופחה שיחה לפני יוצרה ואביה שבשמיים. ובזה תוסיף אומץ ותחת רוח כעת תעתה מעתה ססון. ורוח חדשה בעוז וחדוות השם תהיה עמדה. אבל כשחסר הציור האמיתי הזה, ותחת אשר מתכונת התפילה הראויה היא להוסיף אומץ ולהחליף כוח בנפש ורגשותיה או תוסיף להגעה, אין זאת צורת התפילה השלמה, שהיא צריכה לבוא מצד הרגש הפנימי ולא מצד קביעות חובה חיצונית, שאז בהכרח תהיה דומה כמסוי. טוב, כבר אנחנו מכירים את הרעיון הזה מההליכה המשותפת פה בעולת ראייה. לפני התפילה צריך להיות ציור הנפש כאילו היא נחלשת ממסע כדרות הרעיונות. אפשר רגע לפני התפילה, לפני הקורבנות, לפני התפילה, אז לצייר בנפשנו, לצייר זה תפיסה שקשורה קצת למדמה, לתחושה. אני קורא לזה חוויה מציאותית, לא חוויה של הרע שאני שומע, או של המראה שאני רואה, זה של הכל ביחד, זה המדמה. התודעה שאני נמצא בה עכשיו. אז צריך לצייר ציור נפשי שהיא נחלשת ממסע כדרות הרעיונות. איפה אנחנו נמצאים? באיזה עולם? כמה הוא שפל ונמוך, וגם אני כמה אני שפל ונמוך, לא רק השמאלני. גם אני, יש בי צדדים, כאלה חלשים. מתוך איזה קטנות אנחנו חיים? עד כמה זה רחוק ממושגי השלמות ואור פני מלך חיים? מהי החוכמה האלוקית לעומת חוכמתי? מהי הגבורה האלוקית לעומת הגבורה שלי? מהי האידיאל האלוהי לעומת האלוהי לעומת האידיאל שלי? וכן הלאה. מה היופי האלוהי לעומת היופי שלי? הכל כל כך קטן פה. אז ככה צריך לגשת להתפלל. ובזאת, רק בזאת, תגול מהליבה המסע אשר יכבד עליה בשופחה שיחה לפני יוצרה באביה שבשמיים. אפשר להתרפק כמו בת אצל אביה. ולאחוז בחלקת חיים הזו. בזה תוסיף אומץ ותחת רוח כהת תעתה מעתה ססון ורוח חדשה בעוז וחדוות השם תהיה עמדה. ואז באמת מתוך התפילה נושמים. נושמים שלמות. אבל כשחסר הציור האמיתי הזה ואתה עושה את תפילתך קבע, ותחת אשר מתכונת התפילה הראויה היא להוסיף אומץ ולהחליף כוח בנפש ורגשותיה. התפילה אמורה להיות נקודה מרעננת. מרעננת לא במובן של שטיפת פנים. דומה לשטיפת פנים, אבל מרעננת, הכוונה, רענן זה חזרה למקור. עוד תוסיף ליגעה. כן, אתה עושה אותה כמסוי. אתה עושה את התפילה כמסוי. מה זה לעשות את התפילה כמסוי? זה לשים את התפילה כחלק מהשגרה השוחקת של החיים. עוד תוסיף ליגעה התפילה. אין זו צורת התפילה השלמה שהיא צריכה לבוא תמיד מצד רגש פנימי ולא מצד קביעת חובה חיצונית. זה מסוי. צריך לסחוב. חז"ל אמרו להתפלל. אז חז"ל אמרו להתפלל זה בדיוק מה שהבנקאית התקשרה אליי ואמרה מה קורה לגבי המשכנתה. אשתי התקשרה ואמרה תביא קניות. חז"ל אמרו להתפלל. זה לא תפילה. תפילה זה פרץ של רגש. ואם אתה עושה אותה מתוך חובה חיצונית, זה מסוי. מסוי זה לא תפילה. וגם ראינו בהקשרים אחרים שזה רק עוד יותר מדרדר, עוד יותר פוגע. טוב, נעמוד כאן.